היום נדבר על כמה כללים נוספים. הבנתי שפעם שעברה התחלתם בכללי הברכות, אז נסיים היום, ואז בפעם הבאה נתחיל בענייני ברכות הנהנין יותר באופן ספציפי. אז כמה דברים שנדבר היום בעזרת השם. אז אחד זה על נוסח הברכות, המבנה שלהם, זאת אומרת מה המכילות, מה קורה במקרה של טעות, האם מותר לשנות מהנוסח וכדומה. זה נושא אחד. נושא שני זה היחס של מברך ושומע. זה ששומע עד כמה הוא נחשב כיוצא ידי חובה מבחינת הברכה וכדומה. ודרך אגב אולי נדבר גם על מספיק בעזרת השם לעסוק בשמיעה דרך מיקרופון או דרך טלפון, דברים כאלה, אם אפשר לצאת ידי חובה בזה. וענית אמן, ענית אמן או אחרי בחותיו או באופן כללי לענות אמן למי שמברך מבחוץ. בסדר, אז נתחיל בנוסח. הנוסח, המקור שלו, הגמרא בברכות, בדף למד ג' אומרת שאת כל נוסח הברכות...
היו כמה קורות אולי שאנשים אחרים, אולי רק בדף שלי, כמו שלא היו, הלכתי ובדקתי, פתאום לא מצאתי אותם, ואתה עושה שנים לא מצאתי רמב"ם בנוסח.
מה זאת אומרת? אני בדקתי את כולם, כולם היו בפנים. איזה, תן לי דוגמה למשהו שלא מצאת.
בתוספות ישנים, בתוספות ישנים שם דיברו מתחילים משום לא היה שם, שולחן ערוך סעיף.
איפה?
משנה ברורה, י"ד בסימן...
איפה תוספות ישנים שדיברת עליו?
מה? בגמרא ביום.
על איזה דף אתה מדבר?
אני
רוצה
לדבר על
הדף
של השבוע הקודם.
היה
כמה בעיות באמת.
אה,
הדף
של השבוע הקודם?
כן, זה
השבוע. לא עלינו תלונותיי, קיצור. אני לא אשם. אז אנחנו בדף הזה של כללי ברכות ב'. רק דף המקורות הוא היה מוסלה יפה, אני מניח שלא הספקתם הרבה. טוב, אז בוא נראה. אז בקיצור, בסדר, קיבלתי את סליחתך.
אני מצטער.
טוב. אז הגמרא בברכות בדף למד ג' עמוד א' אומרת שאת הברכות, כל נוסח הברכות תקנו אנשי כנסת הגדולה. שזה דבר שטוב לדעת, הרמב״ם בפרק א' הלכה ה' כותב שכל הברכות תוקנו על ידי אנשי כנסת הגדולה. והרי אתם יודעים שבברכת המזון מי תיקן את הברכות שם? אז יש לנו כמה, משה, יהושע, דוד ושלמה, נכון? אז שוב, גם אצלם הם לא מאנשי כנסת הגדולה, נכון? אנשי כנסת הגדולה זה מתחיל לנו רק מזמן עזרה ועד שמעון הצדיק, שהוא תחילת התנאים שם במסכת אבות. אז זה בערך התקופה של אנשי כנסת הגדולה, מרדכי היהודי הוא גם כן ביניהם. אז צריך לומר שהם תקנו את התוכן, אבל את הנוסח עצמו תקנו אנשי כנסת הגדולה. זאת אומרת, משה רבנו חידש את היסוד הזה של האזן, ויהושע את העניין של הארץ, ודוד את המלכות, ושלמה את הטוב והמיטיב, אבל את הנוסח המדויק זה קבוע אנשי כנסת הגדולה. בסדר, זה מבחינת המקור, מי שעשה את הנוסח זה אנשי כנסת הגדולה. עכשיו מבחינת השינוי של הנוסח, אז כאן יש לנו את הגמרא בברכות בדף י"א עמוד א', שעוסקת בשאלה אם אפשר לשנות את נוסח הברכה. המשנה שם מדברת, המשנה מדברת על ברכות קריאת שמה, לכאורה. בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה, ובערב מברך שתיים לפניה ושתיים לאחריה. אחת ארוכה ואחת קצרה. מקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר ולהפך. אז יש פה ביטוי שנקרא ארוכה וקצרה. מה זה אומר ארוכה וקצרה? זה המחלוקת של הראשונים, איך להסביר מה זה ארוכה וקצרה. אז רש"י מסביר שארוכה וקצרה, זה תלוי במספר המילים. זאת אומרת, יש ברכות ארוכות עם הרבה מילים, ויש ברכות קצרות. זאת אומרת, זה אפשרות אחת להסביר. בסדר? ואז מה אומרת המשנה? אומרת המשנה, במקום שאמרו להאריך, אל תקצר. במקום שאמרו לקצר, אל תאריך. זאת אומרת, הדיון של המשנה הוא לגבי הנוסח. זאת אומרת, לפי רש"י, אם מותר לי לשנות את הנוסח או לא, פורש במשנה שאסור. ככה גם סובר הרמב"ם. פשוט, מה שצירפתי בדף המקורות, וזה מופיע בדף המקורות, אז אין סיכוי שזה טעות. אז שם הוא אומר מפורש שאסור להוסיף פיוטים או כל מיני דברים אחרים ואסור לשנות את נוסח הברכה לחלוטין. בסדר? זה פירוש אחד. לעומת זאת, פה זה רש"י ופה זה הרמב"ם. הרמב"ם מדבר שארוכה וקצרה זה לא במספר המילים אלא במבנה הברכה. זאת אומרת, מה הכוונה ארוכה וקצרה? כל ברכה, ועוד נעריך בזה עכשיו, עוד מעט, היא פותחת וחותמת. יש ברוך אתה השם, טטטטטטם, ברוך אתה השם נותן התורה. כמו שיש לנו כמה וכמה ברכות שמתחילות, כן? יש לנו את ברכת יוצר אור, אז היא מתחילה ברוך אתה השם יוצר אור ואורך חושך. ברוך אתה השם יוצר המאורות. אז ברכה ארוכה יש לה גם פתיחה וגם חתימה, ברכה קצרה יש לה או פתיחה או חתימה. כן? אז על זה אומר הרמב״ם שאסור לשנות את המבנה של הברכה. בסדר? עכשיו, מה שאמרתי בסופו של דבר שהרמב״ם מסכים לרש"י, רק בפרשנות המשנה הוא חולה. זאת אומרת, גם המשנה, כשהיא מדברת שאסור לקצר ולהאריך, זה במבנה. זאת אומרת, אבל לפי דעת שניהם, את את הנוסח, הרמב״ם לומד את זה ממקום אחר, בשו"ת שלו, שאומר שגם את הנוסח אסור לשנות. אבל ביחס למשנה, מה שהיא אמרה, במקום שאמרו להאריך, אינו רשאי לקצר, ולהפך, זה לא מוסב על הגודל, על הנוסח של מספר המילים שאתה אומר, אלא על המבנה של הברכה. זאת אומרת, אסור לך להוסיף חתימה אם בא לך, או להוסיף פתיחה. וזה ברור למה. כי בחתימה ובברכה, אתה אומר, ברוך אתה השם, אז זה ממש ברכה לבטלה. לכן, בזה ודאי שאסור. מאיפה הוא לומד את זה שאת הנוסח אסור לשנות? אז הוא אומר, בגלל שאנשי כנסת הגדולה תקנו את זה, כן? אסור לשנות ממטבע שטבעו חכמים בברכות בשום פנים, וכל המשנה טעה. בסדר? אז הוא אומר, זה הסבר ל... מה זה? לקצר, אתה צודק, אולי אפשר... זאת אומרת, לפי הרמב״ם זה באמת יהיה רק בעיה של פיוטים או דברים כאלה שהם... כאילו הוא קורא לזה, הוא אומר שזה עושה את התפילה צחוק ודברים כאלה. זאת אומרת, זה מסיבה אחרת, זה בגלל שכתוב שכל המשנה ממטבע שטבעו חכמים, אז הוא מסביר שזה גם על הכוונה היא שאסור לשנות את הנוסח. ואז אולי גם לקצר זאת תהיה בעיה אם אתה גורע מהתכנים של הברכה. אבל ככלל, כל זאת אתה צודק. זאת אומרת, אם לדוגמה, אדם נגיד, יש כהנים. אדם אני מבין, כי אני כהן, אבל אם נגיד אתה צריך להספיק לברכת כהנים, אתה רואה שאתה באמצע ברכת 18, ויש לך באמצע את כמה מילים שבין הפתיחה לחתימה, כן, שאתה אומר רפאינו וזה, ואתה רוצה להגיד ברוך אתה השם רופא חול בשר, להזדרז קצת יותר, האם אתה יכול לדלג או לצמצם חלק מהמילים, ולהגיד רק את הפתיחה או החתימה, ולשנות קצת, לקצר את הנוסח של הברכה. אז באופן פשוט הדבר הזה מותר, לצורך כמובן, צורך מצווה, אבל להוסיף, דברים של פיוטים, פה הרמב״ם אומר שזה בעיה בעצם הפיוטים. פשוט הוא לא יחזיק מהפייטנים, אנשים חכמים במיוחד, או אנשים שהם באמת יראי שמיים, והרבה פעמים נכנס שם כל מיני דברים לא קשורים, מילים שהם לא רלוונטיות, תכנים שאולי בכלל בעייתיים מבחינת כפירה ודברים כאלה, שלכן הוא אסר לשנות. אבל שוב, זה לא, כמו שאמרתי, זה לא קשור למשנה. זה מעבר לזה. בסדר? בפרשנות של המשנה הזאת, בברכות י' אז יש לנו מחלוקת איך לפרש את המשנה. לפני שאתה עזר, רגע, יש לנו את רבנו תם, שרבנו תם אומר שבמשנה כתוב שני דברים. כתוב אחת ארוכה ואחת קצרה, במקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר. אז אומר רבנו תם, לא, יש את אותה ברכה שהיא בנוסח ארוך ובנוסח קצר. זאת אומרת, מה שמדובר שם על יוצר המאורות או לחילופין אהבה רבה, כן, זה לא נכנסתי כרגע יש לזה עוד מחלוקת, השאלה על מה זה מוצב, על שתי ברכות של לפני קריאת שמע או אחרי קריאת שמע. לא נקראת לעניין הזה כי אני רוצה יותר להתייחס לנוסח. רבן אותם אומר, יש אותה ברכה, יש לה נוסח כזה ונוסח כזה. נוסח ארוך ונוסח קצר, ושניהם לגיטימיים.
מה זה ארוך וקצר לדעתו?
הוסיפו עוד תכנים, במילים.
כמו רש"י, נוסח.
לא, אבל מה הנקודה? הנקודה היא שלפי רש"י, יש, אמרתי, כתוב שם אחת ארוכה ואחת קצרה.
נכון, אין בעיה, בסדר, אבל בין אותם מדבר על מספר המילים, הוא לא מדבר על המבנה, כאילו כמו... נכון. זה לא שיש ברכה
שיש לא, ברור. רגע, אז אני אסביר. כי כתוב, לא רשאי לקצר, לא רשאי להאריך, כן? אלה זה פרשנויות על מה זה לא רשאי לקצר, לא רשאי להאריך. יש חפיפה בין שני המשפטים האלה. אחת ארוכה ואחת קצרה, זאת אומרת, זו ההגדרה הרגילה, או ארוך מבחינת המילים, או קצר מבחינת המילים. לגבי זה, זה מושג. אומר רבנו תם, לא, אני שם פה ככה, אחת ארוכה ואחת קצרה, זה אומר שיש את אותה ברכה במשנה, יוצר אור, יש לה נוסח ארוך ונוסח קצר, ושניהם לגיטימיים. זאת אומרת, אתה יכול לשנות את הנוסח לכאן או לכאן. אז מה זה לא רשאי לקצר ולא רשאי להאריך? זה כמו הרמב"ם, זה מבנה. זאת אומרת, לפי רבנו תם, האיסור הוא קיים רק לגבי המבנה, אבל האם מותר לשנות את הנוסח מבחינת התכנים, להוסיף פיוטים? הוא אומר, זה מפורש במשנה שזה מותר. הוא אומר, הנה, המשנה מצעירה על זה שיש ברכה אחת ארוכה וקצרה, זה לא שתי ברכות, אחת מהן ארוכה ואחת מהן קצרה, זה אותה ברכה. שהיא פעם אחת בנוסח ארוך ופעם אחת בנוסח קצר. זאת אומרת, הוא ממש עושה כאילו חציצה בתוך המשנה עצמה ואומר שהסיפה לא מוסבת לרישה. יכול להיות, נכון, שאפשר לומר דבר כזה, אבל הוא מדייק מזה ששני המצבים אפשריים, גם כאילו זה דוגמה מה שהמשנה הביאה, וזה לא
בהכרח.
כן, זה לא פרשנות שלי. רצית משהו? בסדר. בסדר, אז לכאורה, לפי רבנו תם, יוצא שזה מותר אפילו לכתחילה. אז מה שיוצא לנו ככה, יוצא לנו שמבחינת היה לשנות הנוסח, אז יש לנו רש"י ורמב"ם שאומרים שזה אסור. רבנו תם אומר שזה מותר. חוץ מזה יש לנו את הטור שרוצה לחלק בין תפילה, ששם זה יותר לגיטימי, כי זה עניין של רחמי ואפשר להוסיף, לבין ברכות. ברכות זה מטבע שהוא קבוע ואנחנו לא חוגגים שם ועושים מה שבא לנו, אז זה כן מעכב הנוסח שיהיה דווקא בזה ולא לשנות את זה. מה קורה בדיעבד שאדם שינה או לא, אז מחלוקת הנעים בברכות דף מן, זה גם הבאתי לכם את זה בדף המקורות, וגם בזה נחלקו הראשונים האם לפסוק כדעת רבי מאיר שסובר שזה מעכב בדיעבד, או לא מעכב כדעת רבי יוסי. שולחן ערוך בסופו של דבר פוסק כדעה שלכתחילה אסור לשנות, אסור להוסיף פיוטים, זה בסימן סמכת הוא פוסק את זה, ובדיעבד אם שינית בלשון הברכה, אז הוא סובר שזה לא מעכב. מה זה? בסדר, זה לשון השולחן ערוך בסימן סמכת. הוא סובר כמו הרמב"ם, שבעצם אסור לכתחילה לשנות, אבל שוב, מה שכתוב לכתחילה זה לא אומר שבדיעבד לא יצאת ידי חובה או אתה צריך לחזור, כן? אז לכן הוא אומר שיש מקומות שמפסיקים לומר פיוטים ונכון למנוע מלאומרם משום זה הפסק. הרמה מביא את הראש, יש אומרים שאין איסור בדבר, שזה כמו רבנו תם. ולמעשה הוא לא סובר שיש בסופו של דבר הפסק, כן? הוא אומר נכון למנוע. אם הוא היה חושב שזה ממש ברכה, הוא צריך לחזור, הוא היה צריך להגיד שצריך לחזור. בסדר, אז זה לגבי הנוסח, האם אפשר לשנות מהבחינה של מספר של המילים. כן.
רביון אמר לנו שיש בגנוזה הקהילית מצאות תשובה של תלמיד שגר בארץ והלך לבבל, כאילו בתקופת של הגאונים וזה, ושהוא מביא שם את החילוק במנהג ארץ ישראל למנהג בבל, שבבל ממש לא נהגו להוסיף פיוטים, כאילו משהו מנגד, ובארץ ישראל עשו זה לכתחילה, ובמכתב הוא מטיף לרבנים שלו מארץ ישראל שעשו זה רק משעת הדחק, כי היה אסור לברך ברכות, כדי שלכן הוסיפו פיוטים, אבל פיוטים ממש לא. ואז הוא אומר שככה גם זה המנהג של בני ספרד שיותר מחמירים פיוטים, ודווקא בני אשכנז שמאוד כאילו הכניסו זה לגיטים.
בגלל שהם היו בגזרות.
בקורות הם שונים, כאילו, של בא אותם על ישראל ובא אותם בולד.
בסדר,
כן.
זה לגמרי הבנתי, למה שירם במדיאסן, מישהו שרונדת, לא הייתה חתימה על הסיום שם,
אז אמרתי, זה לא מופיע, זה לא מהמשנה ומהדיון פה, הוא מבין את זה ממקור אחר, שלא משנים ממטבע שטבעו חכמים, זה נוסח עניין אחד, דבר שני.
המטבע שם זה על הנוסח?
אז על המלכות והשם עוד שנייה נתייחס. מעבר לזה, הוא מביא עוד טענה שם שזה העניין שזה עושה איזה שחוק וזה, שהוא לא מחזיק פשוט מהפייטנים, ולכן הוא אומר שזה לא דבר שכדאי להכניס אותם לתוך התפילה. האם נוסח אחר, אז...
זאת אומרת, יוצא לפי זה שלקצר רמב"ם מתיר.
כן, זה מה שגבי פה ניסה להגיד, שסביר שזה כן יהיה אפשר, נכון. לא, השולחן ערוך לא יורד לרזולוציה הזאת משום מה. טוב, עכשיו זה מבחינת הנוסח, כן? מבחינת מה שאפשר לשנות. עכשיו מבחינת המבנה שלו. מבחינת המבנה שיש לנו, המבנה של ברכה. אז מה בדרך כלל כוללת ברכה? אז כמו שאמרנו, מעבר למספר המילים, וזה, יש לנו את שני מרכיבים נוספים שחייבת להיות בכל ברכה, והם...
שם
ומלכות, כן, שם השם ומלכות, זה רב רבי יוחנן, הגמרא בברכות בדף מ. אומרת שחייבים שיש שם ומלכות כדי להגדיר את הברכה כברכה. בסדר, ואם זה מעכב בדיעבד או לא, אז השולחן ערוך אומר שאם חסר אחד מהם בסימן רש יוד דלד, הוא אומר שאם חסר אחד מהם אז לא יצא ידי חובה. זאת אומרת שאי אפשר, אם חסר מלכות, מה זה מלכות? מלך העולם. מה זה שם? שם השם, אז לא יצא ידי חובה. כן, יש אפשרות בארמית, בריך רחמנה, מרי דאי פיתה, כן, רחמנה זה שם השם, ומרי זה מלכות. אבל אני אראה לכם שיש ברכות שאין בהן מלכות. ברכות אתם מברכים בכל יום ויום. לדוגמה, בורא נפשות. למה? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. מה?
תפילת הדרך, לא?
תפילת הדרך, בסדר. ברכות שבכל יום אני אומר. מקווה שאתם לא בכל יום בדרך. כן, מה אתה אומר? שיר יצר. יותר פשוט, תפילת 18. אין מלכות בכל תפילת 18. ברוך אתה השם, רופא חול בשר, מופלי לעשות. רופא חולים וכו'. כן, אז יש לנו, אין לנו שם מלכות, אין לנו מלך העולם בברכת 18. גם ברכת אלוקי נשמה היא כזאת, תפילת הדרך כבר הזכרתם, אין שם באמת מלכות. למה? איך זה יכול להיות? אם זה חלק אינטגרלי מהברכה, אז איך הברכות הכי מרכזיות של התפילה אין בהם מלכות? אז צריך לומר דבר כזה. רש"י אומר שבברכות צריך להגיד, אבל בתפילה לא. מה מיוחד בתפילה? בתפילה אנחנו מדברים עם המלך, אנחנו לא מדברים על המלך. כשאתה מברך, אתה נותן הצהרה, אתה מצעיר שככה וככה הקדוש ברוך הוא. אתה מברך עליו, ברוך אתה השם, כאילו מלך העולם וכולי, אתה מברך עליו שהוא כזה, כן? אתה מוסיף שבח בעולם, מוריד שפע לתחתונים וכדומה. אבל כאשר אתה מתפלל עם הקדוש ברוך הוא, ואתה מדבר איתו, אז ממילא אתה לא צריך, להפך, אתה צריך לדבר איתו כביכול, אמנם עומדים מול המלך וכדומה, אבל אתה מדבר איתו, כאיש של רעהו. לכן מורידים את היסוד הזה של המלכות. כך אפשר אולי להסביר את מה שרש"י אומר, שבתפילה אין דין של מלכות. כן, כי זה פחות לדבר על המלך. כשאתה מדבר על המלך, אז אתה חייב לדבר עם כל השבחים שלו, כי אתה צריך להציר שהוא מלך העולם, הוא כך וכך. הוא גם, אני יודע, שהכל נהיה בדברו, משהו כזה, כן? אבל כאשר אתה מדבר איתו, אז אתה מדבר איתו כמו פנים אל פנים, אתה לא צריך את הדיסטנס הזה של מלך העולם בעצם. זה האמירה.
זה יכול להיות אבל אנחנו רק לגבי 18, זה לא נכון לגבי תפילת הדרך או משהו.
נכון, לא תרצתי תפילת הדרך. בסדר, רק לגבי תפילת 18, שזה באמת חריג, איך תפילת 18, שזה משהו שהוא יחסית דבר... מה 19 ברכות, ואנחנו לא מזכירים שם מלכות, זה לכאורה א' ב' של הברכות.
זה לוקי נשמה גם.
נכון, גם. יכול להיות שלוקי נשמה אפשר לתרץ באותו. זה דיבור כאילו עם הקדוש
ברוך
הוא.
יש ברכות שצריך כזו ברכות שלא צריך. אז תגיד כל ברכה
ככה,
כאילו, מה
זאת אומרת? לא, רגע, למה סליחות ברכות?
לא דיברנו על זה דרך,
אבל... לא, אנחנו נדבר על זה, אבל שם אין לך זה.
ברכות נשמה?
כן, בסוף.
אורים,
אתה שמחזיר לשמות דפגי המתים, לא אומרים שמלך העולם. נכון?
כן.
למה אתה לא פותח וחותם? זה עכשיו. בסדר, אז עד עכשיו דיברנו בברכה, צריכה להיות שם ומלכות. כן. חוץ מזה יש גם את הפתיחה והחתימה, זה עכשיו.
אבל יש בחלק, אם שמחות בחלק זה, אמרתי. כאילו...
אז תרצתי את תפילת... את תפילת... את תפילה. ואת אלוקי נשמה אפשר גם להגיד שזה באותו אופן. כל פעם שאתה מדבר עם המלך ולא על המלך זה כך. יכול להיות שתפילת הדרך זה סוג של בקשה. אתה מבקש. תפילה, ברכה זה משהו שאני מצהיר. אני חושב שיש הבדל בין הצהרה לבקשה. תפילת הדרך זה משהו שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא. זה לא ברכה. ברוך אתה השם שומע תפילה. זה מה זה? זה בעצם יש אומרים שאם נגיד אתה במקום של ספק. זה ראיתי ששאלו. שאלו אותי את הדבר הזה. שאנשים שהם בצבא. כן, חלקם אחרי מה הייתם, חלקכם לא. לפעמים נוסעים בטנק, יכולים לנסוע מהלך של פרסה במהלך כל היום, זה מצטרף. אבל, או שאתה נמצא במקום מסוכן נניח. אבל אתה לא נוסע הרבה, נגיד אפילו ברמה של אימון. אתה נוסע קצת, מפסיק, נוסע קצת, מפסיק. ככה יום שלם. אתה צריך להגיד תפילת הדרך או לא? מעולם לא חשבתי על השאלה הזאת, ובכורה זו שאלה טובה. האם צריך לברך עם תפילת הדרך או לא? זה ספק. אז הפתרון שאפשר לעשות זה פשוט להכניס את זה בתפילת 18. בתוך שומע תפילה, לפני שאתה חותם את הברכה, אתה אומר יהי רצון, שזה תוליך לשם, אתה מסיים, ברוך אתה השם שומע תפילה. יש תדעו שבכל מקום של ספק, אתם יכולים פשוט להכניס את זה בתוך 18 וזה. בסדר, אז מה זה? זה בעצם חלק מהתפילה, אז לכן יוצא שזה כולם באותו תירוץ. טוב, עכשיו דיברנו על המבנה של הברכה, אז דיברנו על שם ומלכות, עכשיו זה פתיחה וחתימה. בסדר? זה הנושא האחרון בהקשר הזה של של המבנה והנוסח וכל הדברים האלה. פתיחה וחתימה זה נושא מעניין, כי הגמרא בדף מ"ו אומרת שכל הברכות פותחות בברוך וחותמות בברוך, כן? חוץ מארבעה, שזה די הרבה. אבל כל הברכות פותחות בברוך חוץ מארבעה, ומה הם? וזה נדבר על החריגים, כי זה חשוב להכיר את הכללים שבגלל זה הם חריגים. אז אחד זה פרקת הפירות וברכת המצוות, שתיים זה ברכה מוכה לחברתה, זה הכל בגמרא בדף מ"ו אני אומר. ברכה האחרונה שבקריאת שמה וברכת הטוב האמיתי. השני הראשונים יותר בסיסיים והשני האחרונים קצת פחות, אבל נדבר עליהם אחר. אז ברכת הפירות וברכת המצוות, זה הראשון שלנו. ברכת הפירות והמצוות, מה, למה הן באמת לא פותחות בברוך וחותמות בברוך? אתם מבינים למה, נכון? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אין שם עוד פעם ברוך אתה השם. איפה יש? יש לנו, אמרנו, ביוצר המאורות, יש לנו איפה יש עוד? יש עוד כמה, קיצור. צריך להיזכר. בכל אופן, יש ברכות שאין בהן. למה? אז כאן נחלקו הראשונים, רש"י ותוספות. למה באמת ברכת הפירות והמצוות, אין להם חתימה?
החתימה היא בסוף, אחרי שאתה אוכל בעצם. כאילו, אתה מברך שהכל יהיה מתבורר, אתה אוכל משהו.
ואז בורא נפשות.
אתה אומר בורא נפשות, אז אתה יכול להגיד ששם חתימה.
טוב, מעניין. לא, מעניין. לדוגמה, יש כאלה שאומרים שנגיד אלוקיי נשמה לא בוטח בברוך, כי זה בעצם סיום שברכת המפיל. הלכת לישון, ישנת כל הלילה, אתה מתעורר, אתה אומר אלוקיי נשמה. זה כאילו חיבור של כל הלילה. פתחנו בברכה וסיימנו בברכה.
כן, אבל כעד אתה הלך לישון, זה לא קיים כביכול. כעד אתה פעיל. טוב, זה לא.
להפך, אז דווקא זה יכול להיות יחידה שלמה. יש יחידה של אכילה שפותחת בברוך ומסיימת בברוך. שומע, חופן, אבל איך מסבירים את זה הראשונים? ברכת המצוות, קיצר, לא תרצת, בסדר? ברכת המצוות אין ברכה אחרונה, חוץ מתפילין שיש איזה אהבה מיד כזאת, אבל בשאר אין, לא שמענו על דבר כזה. אז ככה, אז השאלה היא בעצם, למה אין חתימה? זה בעצם השאלה, למה אין בהם חתימה? אז כאן נחלקו הראשונים, למה זה כך? רש"י מסביר שהסיבה היא בגלל שהן קצרות. זה קצר, אז זה מיותר. כאילו, זה מיותר לחתום. משהו שלא, בדרך כלל אתה חותם, אחרי שהיית עשית איזה משהו טוב, אתה חותם אותו. אבל פה זה, כאילו זה קצר.
משהו שכאילו
זה, עשו את זה כדי
להיזכר בהתחלה.
מה זה? מה, למה עושים חתימה? כדי לזכור, כאילו אתה, כן, משהו כזה, כדי לא לאבד את ההקשר וכדומה, אתה חותם עוד פעם. כן, אתה התחלת ביוצר המאורות, מדבר שם באמצע על כל מיני שרפים וחיות הקודש ודברים כאלה, ואז פתאום אתה חוזר עוד פעם ליוצר המאורות. אתה צריך כאילו לקשר את זה. זה לפי זה לפי, זה לא לפי רש"י, זה לפי תוספות. מלמדתי בסדר, זה תוספות. רש"י אומר שאם אין הפסק, אז כאילו הברוך, למה אין חתימה? כי כאילו הברוך הוא מוסף גם על הכל, הוא מתייחס לכל הנוסח, אז לא צריך לחתום בברוך. רואים שזה קצת שונה. הוא כאילו אומר שגם פה זה לא שלא צריך. פה זה, תוספות אומר שזה מיותר, לפי רש"י זה אומר, זה בגלל שאין הפסק, כאילו, אני לא מדבר עוד דברים. אז באמת זה מתייחס גם לכל הברכה.
מה זה
הפסק?
זה
בעניין
הברכה, מה...
נכון, אבל כאילו אין הפסק בדברים אחרים, כמו שהוא אמר. לפעמים זה לא מעניין הברכה, לפעמים הברכה היא מכילה הרבה דברים, כמו ברוך שאמר. אז יש שם באמצע עוד הרבה הרבה דברים, וזה פי שאני מתחיל בברכה, אני עוד אחר כך חוזר עוד פעם ואומר ברוך אתה השם. גם השתבח. אז יש שם כאילו עוד כל מיני דברים באמצע שאנחנו, שיכולים להוות הפסק כאילו מהנוסח הבסיסי של הברכה, ולכן אני חותם. אבל כאן לא הפסקתי עוד בשום מילה, אז לא שכח להגיד עוד פעם ברוך אתה השם. אני אומר ברוך אתה השם, לכן מרחול שהכל נהיה בדברו. מה שכח להגיד עוד פעם ברוך אתה השם? זה כאילו יוסב כבר על כל הברכה. אם כי...
הוא אומר להפסק כי זה קצר, בגלל שזה אותו עניין.
אותו תוכן. אותו תוכן. לכאורה זה אותו תוכן. הנפקא מינה שיכולה להיות בשניהם, זה מה שאפשר למצוא פה, זה ברכת האילנות וברכת התורה. כן? שברכת התורה, לדוגמה, אני אתן רק אחד, ברכת התורה העניין הוא שהיא מצד אחד היא ארוכה, כן, היא חותמת בברוך, נכון? ברכת התורה היא בכל זאת חותמת בברוך, נכון? הנה, זו דוגמה למשהו שהוא לא כמו יוצר אור, שהוא כמו יוצר אור, הוא חותם בברוך, כן? אנחנו מתחילים ואז מסיימים אחר כך עוד פעם ברוך את השם, נא ערב נא, כן? אז למה זה חותם בברוך? אז מצד אחד זה ארוך, אז זה מובן, כן? לתוספות זה מובן, שהוא אומר שבקצר לא עושים, אבל בארוך אז עושים, אז זה מובן למה זה חותם. כפי רש"י, כן? הרי לכאורה אין שם הפסק, הכל שם עוסק באותו עניין, עוסק בלימוד התורה. אז אם אין שם הפסק, אז לכאורה ברוך היה צריך להתייחס לכל הברכה. בסדר? ולכן, לפי רש"י, זה לא ברור איך הוא מתרץ את ברכות התורה. שזה גם סוג של ברכות המצוות, אולי זה ברכות השבח, זה... כשלמדנו ברכות התורה דיברנו על זה. בסדר? אז זה דבר אחד. בסדר, יש ברכת האילנות, זה דוגמה הפוכה למה שאמרתי, תעשו את החשבון, תראו. בסדר, עכשיו זה דבר אחד. דבר שני שיש לנו זה ברכה סמוכה לחברתך. גם פה, זה נושא מאוד חשוב, לדוגמה בשבע ברכות יש דיון על זה ואחרים, אני אזכיר את זה קצת עכשיו. ברכה סמוכה לחברתך, אז שם אנחנו צריכים להסביר למה אין פתיחה. לא למה אין חתימה, אלא למה אין פתיחה. עוד באנו למען חתימה, עוד... אז ברכה סבוכה לחברתה, מה הסברה להגיד שבברכה סבוכה לחברתה לא יצטרכו לפתוח? כן? אז רש"י מסביר שכאילו הפתיחה הראשונה עובדת גם לפתיחה השנייה. בסדר? כאילו פתחתי את הברכה הראשונה, אז עכשיו זהו, זה פתיחה לכל הברכות. דוגמה שבע ברכות. שבע ברכות שיש לנו לחתונה, אז כולם, אף אחד מהם לא מתחילה בברוך אתה השם. אלוקי נשמה, גם כן, אנחנו צריכים להסמיך אותה לאשר יצר, או דברים כאלה, אז גם כן, אנחנו לא פותחים, כי זה כאילו ברכה אחת אני פותח וזהו, ואחר כך אני מריץ את כל הברכות עד הסוף, ורק חותם כל פעם את הנושא. זה שיטת רש"י, שהפתיחה הראשונה מוסבת על הכל. שימו לב שזה קצת הפוך, זה שיטתו בהקשר הזה. בסדר, זה קצת קרוב לפה. עכשיו תוספות אומר לא, זה לא עניין שזה מוסב על הכל, אלא עניין שאני צריך פשוט למסגר את העניין, כן? זאת אומרת, בשביל מה אני צריך פתיחה וחתימה? לעשות סגירה. אז אם זה ברכה סמוכה לחברתה, אז החתימה סוגרת לי את זה כבר. החתימה היא יוצרת מסגור. ואז אני לא צריך, כן, החתימה של הברכה הקודמת היא יוצרת לי מסגרת, שאני לא צריך לפתוח עוד פעם. שמה, סגרתי ברוך אתה השם, מה אני אעשה עכשיו עוד פעם ברוך אתה השם, ואז יתחיל, אז אני כבר... לא יש לי מסגרת, לא. כאילו, בעצם יש סנדוויץ', יש לי פה ברוך, תוכן, ברוך, תוכן, ברוך, תוכן. זה פותח וזה חותם, וזה חותם. בסדר, החתימה הזאת היא גם פתיחה, וזה. אז עכשיו השאלה אם הפתיחה הזאת היא פתיחה לפה, או החתימה היא סגירה על העניין הזה. בסדר, זה בעצם השאלה. מה שאתה?
אני צריך לחתום, כאילו. אני אומר
לא, כי בכל אופן, כל ברכה היא עומדת בפני עצמה, אני אשתה לנושא שני. כאילו, יש לי רעיון מוצג בפני עצמו, נכון? סוסטסיס, תגיד, יצר האדם יש לך, אחר כך יש לך את שמח לשמח, יש פה עניין של שמחה, פה שיש יצירה, כל נושא הוא נושא אחר, אבל כיוון שהן באות ברצף. ברכות השחר, זוקף שקופים, מלביש ערומים, כל דבר זה ברכה והודעה מסוג שונה. ולכן, כיוון שהן סמוכות, אז אני, יש לי כאילו איזה סוג של רצון לעשות מסגרת. מה זה משנה שני התירוצים האלה? אז כאן יש אפשרות למקרה של שברכה סמוכה לחברתה שזה לא מאותו עניין. לדוגמה, בקידוש, קידוש והבדלה, אז אנחנו עושים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם באותו הגפן, ואז ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, יש לנו עם זה הבדלה, עבדי בין קודש לחול וכדומה. אז לא כל מה אנחנו מתחילים בברוך אתה השם. אז זה ברכה סמוכה לחברתה. למה מתחילים עוד פעם בברוך אתה השם? הרי הבדלה זה ברכה ארוכה, פעמיים אומרים. אז לפי מה זה יסתדר? אז אם אנחנו אומרים שזה עניין של חתימה, זה לא משנה ההקשר. יין והבדלה או יין וקידוש, אין קשר ביניהם באמת. למה אומרים על יין? כי אין אומרים שירה אלא על היין. אז אין קשר, אז לכן זה עניין של מסגרת. אז אם זה עניין של מסגרת, אז זה מובן למה תוספות יגיד. למה אנחנו אומרים ששם אנחנו לא צריכים בעצם
זה מסתדר לפי רש"י, לא?
מה זה? בהבדלה אנחנו אומרים ש...
סליחה.
רגע, תן לי זכה שאני לא אתבלבל. כן, בקידוש והבדלה זה פותח בברוך, כי מדובר שם בעניין אחר. אז ממילא אנחנו נוכל לומר שלפי תוספות, אז זהו, תוספות דווקא לא כל כך ברור. תוספות לפי תוספות, מה זה משנה אם זה עניין אחר או לא עניין אחר, זה מספיק. החתימה הקודמת כבר הייתה יכולה לעבוד פתיחה. ולכן לפי שיטת התוספות, גם בקידוש והבדלה לא היו צריכים לפתוח בברוך. אבל אם אני מבין שזה פשוט הברכה הראשונה, כיוון שכולם הם אותו הקשר, הברכה הראשונה, הפתיחה הראשונה היא מוסבת על כל הברכות, אז גם אם זה מאותו עניין, גם אם זה לא מאותו עניין, אז אפשר להגיד שהפתיחה הראשונה היא כאילו פותחת פה איזו סדרה. אין פה שום סדרה. סדרה זה בדרך כלל כשיש קשר ביניהם. ולכן, אז מובן, לפי שיטת רש"י, למה בקידוש והבדלה אנחנו באמת פותחים עוד פעם בברוך, למרות שזה סמוך לחברתה. כי אין קשר בין הברכות. כשאין קשר בין הברכות, גם רש"י יודע שאף פי שהן סמוכות, יצטרכו עוד הפעם. אבל לפי תוספות זה סתם, מבנה שיש לך ברוך, ברוך, ברוך. מה אכפת לי מה התוכן פה? זה היה X, זה היה Y. אבל לפי רש"י הם צריכים, זה צריך להיות X, זה X1, זה X2. כאילו צריך להיות איזשהו קשר בין הברכות. כדי שהפתיחה הזאת תהיה כותרת, כאילו. בסדר? אז לכן, לפי רש"י צריך שיהיה הקשר ביניהם, ואם לא, אז צריך לפתוח. ממילא בקידוש שאין קשר, הוא סובר שצריך לפתוח עוד פעם. לפי תוספות, שזה סך הכל איזשהו מבנה, בלי קשר לתוכן, אז ממילא, גם בקידוש והבדלה היה מקום לומר שלא צריך. לא צריך גם שם לפתוח בברוך. בסדר? שבע ברכות, אז כולם באיזשהו הקשר מדברות על שמחת יצירת האדם והחתונה וכדומה. אז לכן, כיוון שכך, כיוון שזה אותו נושא, אז לא צריך לפתוח בברוך.
אבל
הברכה האחרונה היא פותחת. מה זה הברכה האחרונה? נכון, הברכה האחרונה, אשר ברא ששון ושמחה, היא פותחת. זאת אומרת, היא ברכה שאיננה סמוכה לחברתה, ולכן יש אפשרות להגיד אותה בפני עצמה גם. זאת אומרת, מה הכוונה? ברגע שיש לנו דוגמה, בשבע ברכות יש שאלה אם אין מניין, יש רק שלושה אנשים, אז מברכים רק את הברכה האחרונה. שאר הברכות אי אפשר להגיד, למה? כי או שאפשר להגיד את כולם, זה עסקת חבילה. או שאתה אומר את כולם, או שאתה לא אומר. עכשיו, בגלל שהן סמוכות זו לזו, אז אסור לעשות הפסקה ביניהם. מה זאת אומרת אסור לעשות הפסקה ביניהם? ומה ההשלכה של מה שאמרתי עכשיו?
השיר ביניהם.
שלכאורה אין מקום לשיר ביניהם. כי ברגע שאתה מפסיק ביניהם, אז זה כבר לא סמוך לחברתה. גם הפיצול שנעשה, יש פוסקים שאומרים שהפיצול שעושים בין רבנים שונים הוא גם בעייתי, בזמן החופה. אף על פי שוודאי הרבה וטובים ועושים דברים כאלה וגם שרים. אז תראה, יש ודאי על מי לסמוך, כן? כי למה? כי בכל אופן שרים עניין השמחה ואז אולי זה לא הפסק, כי בעצם זה שהוא אני עדיין חושב על הברכה. אבל ככלל, דוגמה הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, אמר שגם אם מפצלים את הברכות לרבנים שונים, עדיף שכל הרבנים יעמדו באמצע ולא יקראו כל פעם לרב מחדש. שפשוט יקראו את הרשימה בהתחלה ושכולם יעלו אחד אחרי השני ויברכו. בלי עוד שירים וכדומה. עכשיו, זה גם נפקא מינה לשאלה, באמת היה שאלה לאחרונה שהתבלבלו בסדר. אז באמת הסדר הוא לא מעכב בברכות האלה, אבל זה כן חשוב שזה יהיה סמוך לברכה אחרת. כי כיוון שזו ברכה סמוכה לחברתה, אז היא צריכה להיות סמוכה ואין להפריד ביניהם. כן.
מה? הברכה הראשונה זה הגעתם, נכון?
מה זה?
הברכה הראשונה זה
הגעתם? כן, תלוי. אם זה בחופה, אז זה הראשונה. אם זה בברכת המזון, היא האחרונה. למה? כדי להפריד בין ברכת
הגעתם. בברכה השנייה יש פתיחה? בברכה השנייה יש פתיחה? הברכה שהיא דפעמים ראשונה, לפעמים השנייה.
בברכה השנייה אתה שואל אם יש פתיחה. יש, ברוך אתה, כאילו היא כאילו ברכה קצרה. מה שהיא ברכה קצרה, אז היא כאילו מהווה פתיחה ל... כאילו, ברכות השחר. הם כולם ברוך אתה השם, רק אין בהם תוכן מתגלגל. אז לכן לא הוסיפו עליהם עוד משהו. אפשר להגיד שזה מדין ברכה קצרה, גם כן, מה אתה עושה?
אז רק
עוד
שאלה, מה זה בשני עם אנשים שואלים, הם לא מברכים?
מה, עוד פעם, עוד פעם?
האנשים ששואלים הם כלל לא קשורים לברכה, איך אפשר להגיד שזה הפסק?
כן, לא, הנקודה היא, אבל אם הסיבה של אלה שמברכים, שהם יכולים, זה בגלל שהם מסמיכים אחת לשנייה, אז ברגע שמישהו אחר בינתיים שר, הם לא יכולים לברך, אז יוצא שהברכה כבר לא סמוכה לחברתה.
למה הם לא יכולים לברך?
כי הם שרים, אז אי אפשר, הם מחכים להם, נכון?
מחכים, כן, אבל הם יכולים לברך, הם יהיו רוצים, הם מחכים לשנייה.
אבל בפועל הם לא בירכו.
זה, אבל זה לא הפסק של
שירה,
זה הפסק של...
לא דיברתי מדין הפסק, מדין זה שהיא לא סמוכה כבר, אם היא לא סמוכה, אז היא לא סמוכה. עכשיו, ודאי שהחתן והכלה אסור להם לדבר, אסור להם לשיר בזמן הזה, ואלה שצריכים לצאת ידי חובה, אם זה אותם רבנים בפשטות, אסור להם לדבר, כי הם צריכים לבנות על הברכות הקודמות. טוב, בכל אופן, זה לגבי הנקודה הזאת.
בדיעבד
מוסיפים. בדיעבד אני לא יודע, נראה לי שלא. מחתחילה, אנחנו מחפשים רק את ההידורים, כמה שיותר לעשות רצון השם בצורה המתוקנת, אז לכן זה מה שאני אומר. טוב, עכשיו, יש שם עוד שתי דוגמאות שהייתה הברכה האחרונה של קריאת שמע וברכת הטוב והמטיב. אז הטוב והמטיב, אז עשו לה כדי להבחין בין זה שהיא דרבנן וכל השאר מדאורייתא. בסדר, יש לנו שלוש ברכות דאורייתא, אחת דרבנן. הברכה האחרונה שבקריאת שמע, אז כן, זה הברכה של ברכת אמת ויציב, היא לא פותחת בברוך, אז למה? אז רש"י שם מסביר שזה בגלל שהיא סמוכה לחברתה. אז אמרו לו, אם היא סמוכה לחברתה, אז יאללה, זה כבר כתוב פה, למה צריך היה לייתר עוד...
סמוכה זאת?
ברכת אמת ויציב. אמת ומונה. כאילו כתוב, כל הברכות פרדו נוער, חוץ מארבע. ואחת מהן זה ברכה האחרונה של קריאת שמע. אז אם זה אותו עיקרון, שמה הפרדת? תגיד שזה זה וזהו. אז זה קושי אחת, חוץ מזה שאלו עליו מקריאת התורה, מברכות ההפטרה, מברכות המגילה, שם הן פותחות בברוך, למרות שהן סמוכות לברכה שלפני הקריאה, כן? אז יש כל מיני תירוצים מקומיים על כל אחת מהם. הנה, דרך אגב, זה דוגמה למה שאמרת, תזכיר את השם?
ישראל.
אז שהנה, לדוגמה, ברכת התורה של אחרי קריאת התורה, אז יש את הברכה הראשונה ויש את הברכה השנייה. זהו, זה ברכה אחת, אין שם פתיחה וחתימה, כי כאילו אחת סמוכה על חברתה. מה אתה אומר? מה שם? רש"י מסביר שזה ברכה סמוכה לחברתה, היא סמוכה לברכות שלפני קריאת שמע. שזה שוב, אותו עיקרון, יש קריאת שמע באמצע.
מה הדוגמה של ברכות התורה שזה? הם כן עכשיו בתמוכות לכם?
ברכת התורה של הבוקר.
של הבוקר.
של הבוקר. לא ברכות התורה של קריאת התורה, שהרי הסברנו שזה שני דינים נפרדים, זה על לימוד תורה וזה על קריאה בתורה, זה מעמד הר סיני וכל הדברים האלה. טוב, אז מה באמת בין זה לזה? אז יש כאלה שרוצים להסביר שיש הבדל בין הברכות בקריאת התורה או בהפטרה או ב... מה עוד היה? במגילה, ששם בעצם עיקר השבח זה המגילה והתורה וההפטרה, והברכות זה איזשהו משהו שמשמש את זה, זה כלי לזה. כאילו, ולכן, כיוון שכך, אז שמה אצלם, זה לא מוגדר סמוך, זה כאילו לא מוגדר חלק מהברכה, ולכן צריך לחזור עוד פעם ולפתוח בברכה. אבל לעומת זאת, בקריאת שמע, או פסוקי דזמרה, או הלל, שמה הברכות הן חלק מהשבח. ברכות השבח, ברכות פסוקי דזמרה זה חלק משבח של פסוקי דזמרה. זה לא שיש לי פסוקי דזמרה שזה השבח וברכות שמלוות את זה. זה היינו אח, זו אותה יחידה, זו יחידה שלמה. קריאת שמע גם, כשדיברנו על ברכות קריאת שמע, ראינו שאיזה לשון יש שם של שבח, של להכיר בייחודו של הקדוש ברוך הוא בטבע וגם בתורה, וגם הלל, הברכות שם הם חלק מהעניין הזה, יעללוך. קיצור, אז לכן, כיוון שהברכות האלה הם חלק מזה, אז היחידה שלמה, אפשר להגיד שזה סמוך.
למה לא נמנות באמת את
בתור כאלה שלא נמנות? לא, אז לכן הוא אומר שזה דווקא... טוב, אז אפשר להגיד שזה דוגמה, הנה חינם.
שזה סתם דוגמה לתורה.
דוגמה לשלושה האלה, שהם חלק מהשבח. בסדר, זה מה שאני צריך לומר. בסדר? אז רק מה שאמרתי עכשיו, מה אמרתי את מה שאמרתי? אז התירוץ של רש"י הוא זה. שאלו עליו מה תעשה עם קריאת התורה, הפטרה ואלה, אז אנחנו אומרים שקריאת התורה, הפטרה ומגילה, שם הברכות הן לא קשורות, הן ברכות שמשמשות את השבח, הן לא שבח בעצמה. בניגוד לפסוקת הזמרה, בניגוד להלל, בניגוד לקריאת שמע, שזה מה שהמשנה הזכירה, שם הברכות הן ממש חלק מהשבח עצמו. הן מוסיפות על השבח.
לא משנה, עדיין זה סמוך, אם זה לא חלק מהשבח, למה זה מגיע?
לא, אז בגלל שזה חלק מהשבח, זה יותר סמוך מאשר אם זה רק משמש את זה, שאז כאילו זה הפסק. כאילו יש לי יחידה ויש לי שניים שמקדימות. אז אני אומר, עשית את המצווה. בסדר, המצווה היא, אני לא זוכר לך את מה שברכת לפני כן. אתה מבין? כשאתה קורא בתורה, אז ברכת, אחר כך עשית את המצווה, זהו, נגמר. מה שיש אחר כך, זה כבר לא סמוך לברכות שלפני המצווה. המצווה כאילו הפסיקה בין שתי הברכות. זה בעצם ההנחה לפי אלה. ולכן זה לא נחשב סמוך. כן.
ושאלות, למה אין חתימה בעצם עם ברכות התורה? ושאלה שנייה, לכאורה היית אומר שהעולה הראשון, הסיום של אמרת את אותה ברכה, אז הסיום של הברכה של התנן הוא, למה לא תסתכל על זה כפתיחה? לעולה השני, ואז תגיד שהעולה השני לא צריך לברך כשהוא עולה לתורה את ה...
טוב, זה אני יכול לומר שכשזה שני אנשים שונים, אז כל אחד הוא צריך להכיר. קודם כל, מלכתחילה כידוע, התקנה הייתה שרק הראשון והאחרון מברכים, בגלל הנכנסים והיוצאים, תקנו שכל אחד יברך.
אם יש לך שלא ברכות, אז כן יש קשר, למרות שהבנים שונים, ברכות זה סמוך.
אז אתה אומר שבאנשים שונים בכל זאת רואים את זה כסמוך. שאלה מעניינת, אבל שם התקנה שקראת אותו היא באמת תקנה מיוחדת, כי לכתחילה זה משום נכנסים והיוצאים, אז אני פטור בעצמי לענות. לא, באמת, כאילו מלכתחילה באמת מספיק אחת, ראשונה ואחרונה, של כל השבעה עולים. אז מה שעשו, תקנה, מה אני יכול לעשות איתה? כאילו אין לי מה לעשות איתה.
הפתיחה של הראשון והסיום של האחרון, זה בעצם פתיחה
ראשונה. כן, 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 כן. טוב, בוא נראה, אנחנו, יש לנו רבע שעה, אז אנחנו רוצים לדבר על איזה נושאים, אני רוצה לראות מה אני מדלל פה. בסדר, אז נראה לפי הסדר מה שיהיה. טוב, זהו, אפשר למחוק את העסק הזה? כן? לא שומע, לא. טוב, אז יש לנו עכשיו לגבי טעויות, שזה מאוד חשוב. אדם מברך ופתאום הוא מתבלבל באמצע, מה הוא עושה, יצא, לא יצא, צריך לחזור לברך, דברים כאלה. סוגיה די מורכבת. איך שוב, בטעתי לכם את הכל בבת אחת, אבל... מה לעשות, אין הרבה זמן. אז הגמרא בברכות בדף י' עוסקת בזה, נקת כוס של שיחרה וברך ועורה פרי הגפן, זה המקרה הבעייתי. זאת אומרת, אדם מחזיק ביד כוס של שחר. הנה עוד מעט זה יקרה. הוא מחזיק כוס של שחר, והוא חושב שזה יין, עבדו עליו, זה בעצם לא יין, זה סתם איזה משהו שקנו בעשרה שקלים. כן, אז בכלל הוא היה שיקור, והוא לא שם לב שזה לא יין. אז מה, ברכת שחר זה בכלל, זה כמו בירה, אז מברכים על זה שהכל. וברכת יין, מברכים על זה בורא פרי הגפן. בסדר? אז אני אומר, המקרה הוא שחר, וחשב שזה יין. אם זה היה הפוך, זה היה יותר טוב, כי יין אפשר לפתור בשעקול, אבל שעקול אי אפשר לפתור בהגפן. טוב, אמור לברך שעקול, והוא ברך הגפן. כנ"ל יכול להיות בכל שאר הברכות, כן, מזונות ואדמה זה לא... לא, מזונות...
לא, יין פותר את כל המשקים.
אבל לא יין.
לא, אם שתית יין, אתה לא צריך לחזור ולברך.
כן, אבל הברכה עבדת כל המשקים, לכאורה... ברכה אמורה לפתור שם.
כשאתה שותה יין, אבל ברכת חפצה של ברכה אמיתית, טובה. ופה הדבר הזה על שחר, מה שייך גפן למים?
נכון, אני אומר, הבנתי
אותך,
אבל למה...
כי היין חשוב. אז אני אומר, היין הוא חשוב, וכיוון שהוא חשוב, וברכת עליו כדין, אז אתה עכשיו כל שאר המשקין, הם תפלים אליו. אתה לא צריך לחזור ולברך, נכון? באמת אם אתה שותה יין בסעודה. שבת, אתה לא מברך אחר כך שהכל נהיה מדברו, אפילו סתם שעשית בקידוש, אתה לא מברך שהכל עכשיו על הפפסי או מה שיש. עכשיו, אבל פה ברכת לא נכון, ברכת דבר שלא מוציא את ידי חובה. עכשיו גם מזונות, דרך אגב זה כמו שהכל, הבירור הלכה כותב את זה, שתדעו, מזונות, אם ברכת אותו בטעות על אדמה או עץ או משהו כזה, זה שהכל, בזמנו שאלו אותי על השלווה הזאת, מה לברך עליה, אז תמיד חשבתי שעדיף לברך מזונות, כי יש ספק אם אדמה או מזונות, אז אני אגיד מזונות, כי מזונות פותר אדמה, אדמה לא פותר מזונות. אבל אחר כך שנדעתי, כי שולחן ערוך באמת כותב שזה כאילו חיטה מבוקעת, שלא ברור עד כמה היא מתבשלת, עד כמה היא נמסה. אנחנו נעסוק בזה בזאת השם. אז יש, הוא בסופו של דבר לכאורה מכריע לברר בורא פרי האדמה ובורא נפשות, רק הוא אומר שעדיף לעשות את זה בתוך הסעודה. וככה גם ראיתי שבזאת הברכה, הוא אומר שהרבה כתבו. אף פי שמבחינה הגיונית אני חושב שאני עדיין צודק, אבל ככה אני בכל אופן כן... מי ששואל את זה, זה מה שאני אומר, לעשות בורא פרי האדמה ובורא נפשות. טוב, אז לענייננו, מה מדובר? אדם ששחר את זה, חשב שזה יין. אז כתוב שם בגמרא, הגמרא מסתפקת, מה הדין שלו? פתח ב... היא קוראת את זה, פתח בשיחה וסיים בחמרה. כן, זה הלשון. ועכשיו הבעיה שלנו זה מה זה פתח ומה זה סיים. יש כאן... שתי שיטות.
במקרה הזה, פתח בשיחה וסיים בחמרה, זה לא שהוא הפור, שהיה לו כוס של יין, הוא חשב שזה שחר, התחיל לברך על שחר, ושם הוא החליף את זה, ובאמצע הברכה הוא שם לב שזה יין בעצם.
שנייה, לא, המקרה שאני מדבר עליו הוא ודאי המקרה, רק אם זה הציטוט, אתה אומר פתח בשיחה וסיים בחמרה, אתה צודק, הוא סיים נכון. פתח בחמרה וסיים בשיחה, בסדר. עכשיו השאלה מה זה פתח ומה זה סיים. רש"י כותב שאיפה הייתה לו הטעות? במחשבה. זאת אומרת, מה זה פתח? הטעות היא רק במחשבה. הוא ברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, חשב על מה? הוא חשב על יין. אבל הוא סיים שהכל נהיה בדברו. הוא סיים כמו שצריך. הטעות הייתה רק, איפה הטעות? כן, זו השאלה.
אז גם הוא ברך על הדבר השני, הוא
כן
חזר
בזמן הטעות. אה? מה אתה שואל?
הוא חשב
שזה יין, גם זה קורה בספירת העומר. אתה חושב על יום שלישי, בסוף אתה מברך יום רביעי. מה הדין במצב כזה? זאת אומרת, בזמן שאמרת ברוך אתה השם, הרי מה שחשוב זה שם השם ומלכות. בזמן שאמרת את שם השם ומלכות, חשבת על ברכה אחרת, חשבת על ברכה פרי הגפן. בסוף סיימת כמו שצריך. בסדר? פה זה סיום תקין. בסוף סיימת תקין. שאלה מה זה הסיום? אז רש"י אומר, בכלל טעית רק במחשבה, אבל לא הוצאת מהפה שלך ברכה פרי הגפן בכלל. לעומת זאת, הרייבד והראש מבינים שזה בדיבור, זאת אומרת, ממש טעית לגמרי. הרייבד הראש אומרים שזה, אומרים שזה טעות בדיבור, זאת אומרת, אתה אמרת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי הגפן, ואז סיימת שהכל נהיה בדיבור. כלומר, תוך כדי דיבור שינית את הלשון. זאת אומרת, לא הייתה פה רק טעות במחשבה, טעות בדיבור. שני המצבים האלה, זה קודם כל, אבל מה קורה פה? הסיום הוא תקין, בסדר?
אז הוא אמר את כל הברכה
נכון,
ואז
התחילו
טעות, ואז שינה
את זה? ואז שינה. אז זה בסדר. כאילו, הגמרא מסתפקת. למה יעשה? טוב, נגיד כבר אתה למה יעשה. הריף פה אומר שבגלל שזה ברכות, זה מדרבנן, אז אנחנו סוברים שבמצב כזה זה בסדר. זאת אומרת, גם אם טעית במחשבה וגם אם טעית בדיבור, אבל תיקנת תוך כדי דיבור, אז זה בסדר.
כן, ברכת המזון זה קצת יותר בעיה, כי זה דור הייתה, אז שמה,
שמה אנחנו יותר מחמירים מצד אחד.
כאילו, חתם כמו שצריך, אז אתה
למד שלוחן מכם
היצע?
כן. עבור הלכה, לגבי ברכת המזון נשאר בצריך עיון, האם צריך לחזור עוד פעם ולברך או לא. בסדר? רק יש פה דבר מעניין, שהראשונים, הרמב״ם והרמב״ן, אמרו שהמקרה הוא מקרה הפוך. מה זאת אומרת? שבסוף הסיום היה שגוי. כלומר, אומרים את זה אבל הפוך. כמו שכתבתי זה למעלה, אבל הופכים את הגרסה. ואומרים שבזה הסתפקה הגמרא. זה פתח בשחרה וסיים בחמרה. על המקרה הזה אבל. זה מקרה כזה, אבל הוא פתח בשחרה וסיים בחמרה. מה הכוונה? אז אותו דבר, רק הפוך. אני אסביר את עצמי. הרמב״ם מסביר, שימו לב איזה שערוריה. בן אדם חשב בברוך אתה השם, שזה שחר. אבל סיים בסוף שזה בורא פרי הגפן.
למרות שזה
שחר, זה מה שמדובר, זה שחר, הוא צריך לברך שהכל. הוא ברך ברכה שהיא טעות, אבל כשהוא חשב בהתחלה בברוך אתה השם, הוא ברך שהכל, הוא חשב על שהכל נהיה בדברו. אומר הרמב״ם, זה גם כן בסדר. בסדר? זאת אומרת, הסיום היה טעות, הוא חשב נכון רק. אפילו רק מחשבה בזמן הברכה זה מספיק בשביל להחשיב את הברכה נכונה. זה חידוש עצום מה שהרמב״ם אומר. למה זה דחו אותו? אמרו, אף ראשון לא חושב ככה, אנחנו לא מקבלים דבר כזה. חייבים בסופו של דבר להגיד את הברכה נכון. או שתתקן תוך כדי דיבור, או שתגיד מלכתחילה נכון ורק לא תחשוב נכון. אבל לא יכול להיות שרק מחשבה נכונה מספיקה. פה המחשבה היא נכונה, כן? פה המחשבה והדיבור היו טעות. אבל פה המחשבה היא נכונה, רק הסיום היה טעות. אף על פי כן אומר הרמב״ם שזה בסדר.
הרמב״ם שזה טוב בכל מקרה, הראו כדיבור ברמה
כן, אבל פה יש דיבור ממש, כאילו זה לא...
ויש פה דיבור סותר. אתה עושה את זה, כן.
זה עכשיו, עדיין שאתה
את הרמב״ם. בסדר, אני מסכים, יישר כוח. רעיון נחמד. לא, 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 אני לא אמרתי את זה כזלזול, באמת... טוב, זה הרמב״ם. הרמב״ן אומר שלא, אי אפשר לחשוב שזה מה שקרה, אלא שהוא באמת, הוא גם היה בדיבור נכון, אבל גם בסוף, הוא כאילו אמר שהכל נהיה בדברו, ותיקן בורא פרי הגפן. אבל באמת הוא לא היה צריך לתקן את זה. הוא סתם הוסיף עוד שלוש מילים לא נכונות. אבל פיכן אמר רמב"ן שזה בסדר. אז בפועל, בכל המקרים של הטעויות, מה זה? זה בעצם סוג של הפסק, נכון. זה בעצם סוג של הפסק, אבל אבל פיכן הרמב"ן סובר שבזה הסתפקה הגמרא וזה בסדר. זאת אומרת, למסקנה יש לנו ארבע טעויות. יחסית, אני חושב שפישטתי את הסוגיה הזאת, ממה שהיא באמת מורכבת. זאת אומרת, הסקיצה הזאת היא מאוד עוזרת. אז מה שלהלכה אנחנו פוסקים שכל הטעויות האלה הם בסדר, הטעות הזאת היא בעייתית. זאת אומרת, אם בפועל אתה טעית בברכה, זהו, אין מה לעשות. אם תיקנת תוך כדי דיבור, או תיקנת נכון או לא נכון, זה בסדר. אם חשבת רק לא נכון, אבל בפועל דרכת כמו שצריך, זה גם בסדר. בסדר? אז זה מבחינת הטעויות, מבחינת הטעויות של הברכה, זה שתדעו את ההלכה בעניין הזה. זה... באיזה מקרה? מה עשית?
אני אמרתי ברוך אתה השם אלוקים המלך העולם בפרי פרי הגפן, והאם עכשיו שסיימתי את הדלתות שלי, האם להגיד שכל נהיה בדברו?
כן, בטח. בטח, אתה חייב.
לא, רק לא יודעת אם זה מספק או מבטאי. כאילו, האם יצאת...
לא, 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 אתה חייב. הסיום שלך חייב להיות תקין. אם הסיום שלך יהיה שגוי, אז הוא יהיה שגוי רק אם גם בפועל ברכת שהכל נהיה
בדברו. זה לא סלחה מסתפקת אם זה עובד, אחר הקובעת זה עובד.
כן, כן, כן. ודאי, תוך כדי דיבור דמי, אז גם...
איזה ימי לא אפשר להגיד פה טעות ברישה? דיבור טעות אפשר להגיד ברישה
שלך. פה? אתה ברכת ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן, שהכל נהיה מדבור.
תוך כדי דיבור.
כן, תוך כדי דיבור שהכל נהיה מדבור. אבל פה אתה עשית הפוך. פה אתה ברכת שהכל נהיה מדבור ותיקנת בורא פרי הגפן, שלא היה צריך לתקן. בסדר, אז זה תזכרו.
אם חתמת לא נכון וגם חשבת, רק אז זה יצא שאתה לא יצאת?
אם חשבת נכון ודיברת לא נכון, זה המקרה שהרמב"ם אומר שזה בסדר וכל השאר חולקים עליו. שרק חשבת נכון, אבל בפועל ברכת לא נכון.
רגע, בוא נגיד יצא לי כמו הרמב"ם, שתיקנתי לא נכון ואז קלטתי שאני מתקן לא נכון. אני צריך לחזור ולתקן נכון או ש...
תיקנת? לא תיקנת. בכלל לא אמרת מלכתחילה לא נכון.
שהכל נהיה בדברו, בורא פרי הגפן.
לא, כמו הרמב"ן. האם אתה צריך לחזור עוד פעם ולתקן? לא צריך. כאילו, אם אתה במודע... לא, אם אתה במודע...
המציאות של הרמב"ם היא לא אפשרית בכלל.
לא של הרמב״ם, של הרמב״ם.
אני אומר, הרמב״ם היא בכלל לא מציאות אפשרית, מה יש לפסוק שם? אם אני מברך בורא פרי הגפן, ואני שותה, אם אני שם לב מיד שטעיתי, אז אני אעשה כמו הרמב״ם, אני אתקן שהכל נהיה בדברו. ואם לא, אז שתיתי ושתיתי בלי לברך.
ועכשיו אני צריך לחזור ולברך. אני רוצה להמשיך לברך, נזכרתי, ועכשיו אני רוצה להמשיך לשתות. נגיד שתיתי, אז עכשיו שכחתי לברך, אני יכול להמשיך לברך עכשיו, נכון? נדון בזה, אם זה עדיין תוך הפה, אפשר לפלוט, לא לפלוט, כל הדברים האלה.
לא
משחל
שום, לא המשך לאכול שום.
כן.
מכל שיטות בעצם לא יצא
דרך חובה
חוץ מ... כאילו, כל
שיטות
יצא
דרך חובה חוץ מהרמב״ם. חוץ מהרמב״ם. כן, בסדר. טוב, בסדר, את אותו דבר שדנים בדיבור, כל מה שאמרתי, השולחן ערוך הזה נפסק, וכשאני אגיד לכם את המקור, ברשתת. בסדר, זה שם הפרטים של זה. יש גם לגבי יוצר המאורות, זה גם כן אם אדם מתבלבל וחושב שהוא מעריב ערבים וכל מיני דברים כאלה שהוא לא מודע למה הוא עושה את עצמו. אז בעיקרון שם צריכה להיות גם פתיחה וגם חתימה. ככה הראש והטור פסקו, שלא מספיק רק חתימה נכונה. פה אנחנו מדברים רק על חתימה נכונה, מספיק שתהיה חתימה. אם הסיום תקין זה בסדר. אבל שם אומרים שצריך שגם יהיה, שהוא יזכור את היום גם במהלך הברכה, לא רק בסוף. בסדר? אז צריך שיהיה גם זה תקין וגם סיום תקין. זה לגבי יוצר המאורות, זה מופיע בשולחן ערוך, בסימן נ"ט. טוב, אז עד כאן זה לגבי המבנה הזה של החתימה והברכה וכל הדברים הללו. אוי. טוב, אתם רוצים עוד 5 דקות או לא? טוב, אז נעשה עוד 5 דקות לגבי שומע כעונה. ככה, הדין הזה שאדם, גמרא בראש השנה אומרת שבכל הברכות כולם אדם מוציא את עצמו את חברו ידי חובה. אלא אם כן, זה ברכת היין, חוץ מברכת היין והלחם. שמה? שאם הוא יצא ידי חובה, הוא לא מוציא את האחר ידי חובה. זאת אומרת, כי אתה רוצה להוציא אדם ידי חובה, אפילו אם יצאת כבר ידי חובה, קראת מנגילה, אני יודע מה, עשית קידוש, עשית הבדלה, אז אתה יכול לעשות לאחרים. חוץ מברכת הלחם וברכת היין, סתם כך, שהם לא של מצווה, שאז אתה לא יכול. רק אם אתה רוצה לאכול את הלחם. אתה לא יכול לברך בשביל מישהו אחר המוציא לחם מן הארץ.
זה כבר בפי
העץ וברכת מהכל? כן. כלומר, מה בעצם ההבדל בין ברכות הנהנים וברכות המצוות? ברכות המצוות, אני יכול להוציא אחרים מדי חובה. ברכות הנהנים, אני לא יכול להוציא אחרים מדי חובה, אם אני לא אוכל בעצמי. שוב, אם אני אוכל בעצמי, אין לי בעיה. אבל אם אתה לא אוכל ואתה רוצה שוב לברך, זה אישה. למה? מה ההבדל?
אם אתה לא נהנה בעצם.
כן, אתה לא נהנה. למה? למה זה ככה? לגבי המצוות יש עניין שכל ישראל ערבים זה לזה. כמעט שכל ישראל ערבים זה לזה, אז אני יכול לברך ולהוציא אותך ידי חובה. כמעט שאני בר חיוב, אז ודאי שאני יכול להוציא אותך ידי חובה. אם אני בר חיוב, אם אני לא גוי, אם אני לא אישה או קטן, במצבים שהם פטורים, כדומה. אבל לגבי ברכות הנהנין, ברכות הנהנין זה לא משהו שאני מחויב, זה רשות. אז כאן, בשביל מה אני מברך ברכות הנהנין? אז כך דיברתם על זה, אבל יש כמה אפשרויות, זאת אומרת שזה מתיר. שאתה רוצה ליהנות מהקדוש ברוך הוא מהעולם, אתה צריך קודם כל להתיר, תכיר בזה שזה של הקדוש ברוך הוא, אז הוא ייתן לך את זה. תודה לו, תשבח אותו. ויש אומרים לברר את הניצוצות שיש בפנים, כן, את הדברים, זה גשמי. איך אני אוכל את זה ולא אתגשם? ברגע שאני מברך, אני הופך את זה למשהו רוחני. בסדר, אבל בכל אופן, בכל הדברים האלה, זה לא משהו שהוא חובה. זה מתיר, אם אתה לא זקוק ליתר הזה, אם אתה לא נהנה, אז מה שאתה חושב תשבח, אם אתה לא רוצה לאכול, אז מה שייך שתברך את ברכת הבתיר? זה לא שייך. לכן, במצב הזה אי אפשר להוציא אחרי מידי חובה, אלא אם כן, אני נהנה.
שאתה אומר שאי אפשר להוציא אחרי מידי חובה, זה לא כמובן שאתה לא יכול להוציא, גם זה שאתה לא יכול לברך בלי לעשות. אבל אתה יכול להוציא.
אם אתה גם תהנה בעצמך.
אבל למה יש אבא שאני בקש רישות מהשם לאכול את זה בשביל חבר שלי? למה מה הבעיה? אני אשאל להגיד את זה לכל הרבים בתי סלע.
כי זה בעיה, כי הוא לא יבקש את הרשות. זאת אומרת, הבקשת הרשות שלך כמה שאתה לא נהנה, היא לא באמת מספיק כאילו שלמה כמו הוא. הוא הרי באמת בפועל ייהנה. אז אתה מבחינתך.
לא, זה מגיע במצווה, אבל שאני לא באמת הולך לשמוע את המגילה, כאילו אני כבר יצאתי, זה לא, אני לא צריך את זה.
מה? אבל שם יש לך ערבות, יש לך עניין שגם הוא יעשה את זה. זאת אומרת, יש לך חובה אפילו שהוא גם... כאילו אתה ערב לזה שגם הוא יעשה את זה. אז מבחינתך אתה גם כן מצווה פה.
זה לגרום לו לברך, אבל איך אתה נותן לי לברך?
מה זה? נו, זה מה שאני אומר. בגלל שאתה ערב לו, אז אתה צריך לדאוג לזה. איך אתה תדאג לזה? אם הוא לא יכול, אם הוא לא... זה... סתם ככה אם הוא בקיא, אז אין סיבה שאתה תברך במקומו. אבל אם הוא לא יכול לעשות את זה, אז אתה עושה את זה במקומו. יש לו לך חובה בדיוק כמו שהייתה לך לפני שיצאת ידי חובה. כי אתה גם ערב לזה שהוא יקיים את המצווה. כי כולכם כאילו זה יחידה אחת. אתה מבין? אז לכן פה יש לי חובה, אבל במקרה הזה אין לי חובה. אני מצד עצמי לא צריך לאכול את האוכל הזה. אני לא אוכל אותו גם. אז אין איזה משמעות של למתיר מבחינת עליי, כאילו, לגביי. פה יש חובה גם עליי, בדיוק באותה מידה, כי אמנם יצאתי את החובה, אבל עד שהוא לא קיים את המצווה, אז כאילו אני לא מקיים את המצווה, בצורה שלמה, כן? מכירים את המשלים הידועים עם הפאזל, עם הספינה, עם החדר וכל הדברים האלה, זה שם. זה העניין. בסדר? טוב, רק התנאים פה, זה כמו שאמרנו, שצריך שהוא יהיה בר חיוב, יש אומרים שהוא ממש צריך להיות מחויב בפועל, זה פחות משמעותי. מה שאני רק רוצה לומר, זה ש... זה שכמובן, למה הוא יוצא ידי חובה? מדין שומע כעונה, כן? ברגע שזה הגמרא בסוכה, בדף ל"ח, שומע שכשאדם שומע מאדם אחר ומתכוון לצאת ידי חובה, אז הוא יוצא ידי חובה. ובקיצור, כדי לצאת ידי חובה מאדם אחר, אני צריך לשמוע את כל הברכה מההתחלה ועד הסוף, אני צריך לכוון לצאת ידי חובה ושגם הוא יכוון, ואני צריך להיות מחויב באותה ברכה כמו שהוא מחויב, לפחות באותה רמה. כן, יכול להיות שבברכות המצוות יכול להיות שיצאתי ידי חובה, ברכות הנהנים אמרתי שזה לא מועיל. שוב, ברכות קידוש והבדלה, אפילו שזה ברכות הנהנים, כיוון שהם חלק מברכות המצוות, אז אנחנו מחשיבים אותם גם, אם אפשר. עכשיו, לא חייבים לענות אמן כדי לצאת ידי חובה. שזה דבר שצריך לדעת. גם אם לא ענית אמן, זה לא אומר שלא יצאת ידי חובה. נגיד שמעת הבדלה, תעברך, שמעת הבדלה, ולא ענית אמן. אתה צריך לכוון לא לצאת ידי חובה. לא רק אם לא ענית אמן, זה נחשב שלא יצאת ידי חובה. אם אתה נגיד רוצה לחזור ולברך בבית או משהו כזה, עניית אמן היא לא קשורה. עצם השמיעה היא מגדירה אותי כעונה כבר. לענות זה משובח, זאת אומרת יש חובה לענות אמן, בגלל שזה סוג של אישור.
אבל אם הבדלה זה מצווה, אז אם אתה לא מוביל את
היוצא
ידי חובה,
אתה לא יכול להגיד את משהו. נכון. אם אתה לא, אם אתה לא מחויב, אתה גם לא מוציא אחרים, אז למה שאתה ברך אותה שוב? זה תהיה ברכה לבטלה.
אם אתה שומע הבדלה ואתה לא מכוון לצאת, אתה לא מכוון גם לא
לצאת,
סתם שומע, זה אומר
שיצאת?
אם אתה לא מכוון לצאת ידי חובה?
אתה לא מכוון כלום,
אתה אפילו לא ענה אמן, אתה שומע.
לא, אז אתה לא תצא ידי חובה.
אז למה?
לא, אבל אמרתי שצריך לכוון שלא לצאת, כי נגיד שאתה כן ענה אמן, כי יש לך עניין לענות אמן, אז שזה... יכול להיות שעניית אמן היא תחשב כאילו, מה זה אמן? אמן זה בעצם אני מודה למה שאמרת, כן? שזה הדבר, אמן יש בו קבלת דברים, ככה גמרא בשבועות אומרת וזה, ולכן חייבים להגיד אמן. חובה, זה לא רשות דרך אגב לענות אמן. לכן זה מאוד מאוד חמור מי שלא עונה אמן. בסדר, אתה יכול לצאת. אז מי שעונה אמן, אז הוא בעצם מאשר את זה, שמה שהשני אמר הוא דבר נכון. והגמרא כמובן בברכות מתלבדת, האם... דבר יותר חשוב זה לברך או לענות אמן. זאת אומרת, מי עדיף? עדיף להוציא אחרים ידי חובה או עדיף לברך בעצמי? כן? והיא משווה את זה. מצד אחד אני יוזם את הברכה, מצד שני זה שנותן את הגושפנקה. אז מי יותר חזק מזה? כן, זה לגבי הנקודה הזאת של לענות אמן. טוב, אני אגמור כאן, אני רק אעיר לגבי הסיפור הזה עם המיקרופון והזה, כי זה משהו קצת יותר רלוונטי. פה יש מחלוקת נכונים, הבאתי לכם פה את מי זה היה? תאגוד מויש, אני חושב. האם אפשר לענות אמן דרך הטלפון, דרך שידור חי, לצאת ידי חובה במצב כזה, מיקרופון, מה הדין של כל הדברים האלה, כן? יש הרבה חופות וכולי חופות שהם לא מהציבור שלנו, חרדים או משהו כזה. בחלקם זה בלי מיקרופון, לא שומעים כלום ולמה? למה לא לשים את המיקרופון? מה הבעיה בזה? אז התשובה היא כזאת, לפי רוב הפוסקים, גם שלמה זלמן אוירבך, שהוא יחסית אדם שמאוד בקיא בהקשרים הטכנולוגיים, הם אומרים כולם שזה לא הקול של המברך. זאת אומרת, החובה לענות אמן, החובה, זאת אומרת, לצאת ידי חובה, זה זה שאני שומע את מי שמברך. אני שומע את הברכה, ואני מתכוון לצאת ידי חובה. אבל אם אני לא שומע את הברכה, מה שעולה מתוך המיקרופון, או מתוך הרמקול, או מתוך זה קולות של מברנה, זאת אומרת, זה תנודות של קול. אני עדיין לא כל כך מבין למה זה שונה. גם מה שאנחנו שומעים, אנחנו לא שומעים את הקול, אנחנו שומעים גלים שמזיזים ומתורגמים. אבל ככה אומר רב שלמה זלמן אוירבך, ואחריו מחזיקים אחר הרבה, ככה הרב עובדיה ומשנה הלכות, ועוד סוברים שזה לא קול האדם. כיוון שזה לא קול האדם, אדם לא יוצא ידי חובה בזה. לכן לעשות תפילה עם רמקול, או ברכות עם רמקול, זה בעייתי. כן, אז לענות אמן, כיוון שיש חובה לענות אמן, אז מספק תענה אמן. סתם ככה אסור לענות אמן על ברכות שאינם, שהן לבטלה או ברכות שהן לא טובות, אז אסור לענות אמן, כי אתה כאילו אתה מגדף במקום לשבח. אבל במקרה הזה, כיוון שזה ספק, אז אומרים לענות אמן אפשר, לצאת את החובה אי אפשר. בסדר? זה שתדעו. מה עושים בחתונות? אז בחתונות, אם יש 10 ששומעים גם בלי הרמקול, אז זה בסדר.
שומעים ממש או יש להם את היכולת לשמוע בלי הרמקול?
שומעים בלי הרמקול. מה
זאת אומרת? זה משנה, כי האם יש
רמקול? זה היכולת, כי הוא מפריע, אבל זה היכולת. זאת אומרת שעל ידי הקול, אז אסור לו ללחוש לתוך המיקרופון וזה מה זה. הוא צריך להגיד ממילא בקול רם, מקסימום ירחיק קצת המיקרופון כדי לא להחריש את כל השומעים, אבל...
אני אחר כותב שבמקומות שהמלך התחילה תעשה איזה כאילו, איפה שיש רעש מאוד גם כאילו...
בלי?
לא, עם, אבל בקרה שיש רע גם בלי, אז כאילו אפשר גם להכיר, כאילו... לא על רב, לא על רב, כאילו עליהם. אם כולם, נגיד שכולם בשקט וזה, לא אפשר לשמוע אותו?
נו.
אז אפשר להכיר גם ברב.
אז אני אומר, לא צריך את כולם, מספיק עשרה, כי בחופה כדי שזה יהיה, זה צריך פרסת, זה צריך כאילו ציבור. אז אם יש עשרה שיכולים לשמוע, אז זה מספיק. מרגע שהקול שלו מספיק בשביל שעשרה אנשים ישמעו אותו, כן, כמו פה, אז זה מספיק, זה הקול שצריך. גם אם הרמקול עכשיו מצליח להפיץ את זה לעוד 300 איש, זה לא משנה. זה לא משפיע בחיוב זה. אלה ששומעים עם אלה צריכים לענות אמן, כי גם על רמקול אני אמן, הם לא צריכים לצאת ידי חובה. החתן והקלה הם אלה שצריכים לצאת ידי חובה, אז לכן אין בזה בעיה, וזהו, פה נעמוד. כשאני אומר, מספיק עשרה, עשרה ועדים, זה מה שצריך. בשביל לעשות חתונה, אתה צריך עשרה ועדים. כי כיוון שזה שינוי מעמד של אדם, אז צריך שהפרסיה תדע את זה, זאת אומרת שהציבור יכיר בזה. הציבור זה לפחות עשרה יהודים.
לא, לא.